ברוכים הבאים לפינה עברית כנרית גרין. היום נדבר על גאון עולמי, גיבור לאומי, אלברט איינשטיין. רשמים מביקורו היחיד של אלברט איינשטיין בארץ לרגל 60 שנה למותו. הוא נשא את ההרצאה המדעית הראשונה באוניברסיטה העברית, הסתייג מהאורתודוקסיה, אך זכה לכבוד מהרב קוק. לפני 60 שנה, ב-18 באפריל 1955, הלך לעולמו בפרינסטון שבארצות הברית פרופסור אלברט איינשטיין, מגדולי המדענים שבכל הזמנים. הוא לא רצה שאנשים יסגדו לעצמותיו, ולכן ביקש בצוואתו שגופו יישרף ואפרו יפוזר בנהר בלתי ידוע בניו ג'רסי. הפעם היחידה שבה ביקר איינשטיין בארץ ישראל הייתה בפברואר 1923. איינשטיין הגיע לאחר שקיבל הזמנה מחיים ויצמן להשתתף בטקס הנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, ושהה בארץ 12 ימים. הביקור עורר התרגשות רבה ביישוב היהודי, שחלק לאיינשטיין כבוד כגיבור לאומי וכגאון עולמי, והעיתונים העבריים שהופיעו באותם ימים תיארו בהתלהבות כל פרט במהלך הביקור. הביקור השאיר על איינשטיין רושם עמוק וחיזק את תמיכתו במפעל הציוני ואת פעילותו למען ארגונים ומוסדות כמו הטכניון, בית הספר הריאלי בחיפה ובמיוחד האוניברסיטה העברית. איינשטיין נסע ברחבי הארץ והתארח במוסדות חינוך ובמפעלים תעשייתיים בערים ובמושבות. הוא פגש אישים וקבוצות מכל שדרות הציבור. ובירושלים היה אורחו של הנציב העליון הרברט סמואל. בתל אביב קיבל מראש העיר מאיר דיזנגוף אזרחות כבוד, וזו שמחה אותו לדבריו יותר מאזרחות הכבוד שקיבל בניו יורק. הביקור בתל אביב והמפגש עם החיים הדינמיים של העיר הצעירה והמתפתחת הותירו עליו רושם עז. ביומנו כתב, לא יאמן אלו אנשים ערניים הם היהודים שלנו, ולתל אביב החמיא וכינה אותה שיקגו של היהודים. גולת הכותרת של הביקור הייתה ההרצאה שנשא על הר הצופים לפני קהל רב ובמעמד הנציב העליון, פקידים בריטים בכירים וראשי היישוב היהודי. מנחם אושיסקין, יושב ראש ההנהלה הציונית בירושלים, שישב ראש באירוע, פתח את דבריו במילים הדרמטיות. פרופסור איינשטיין, עלה על הבמה המחכה לך זה 2,000 שנה. הייתה זו ההרצאה המדעית הראשונה באוניברסיטה העברית, שנתיים לפני פתיחתה. איינשטיין פתח את הרצאתו במספר משפטים שקרא בעברית מן הכתב, והתנצל על אי יכולתו להמשיך בשפת עמו. אחר כך נשא הרצאה מלומדת על תורת היחסות בצרפתית ולאחריה בגרמנית. ביומנו כתב, היה עליי להתחיל בברכה בעברית, שאותה קראתי בקושי רב. למרות שרוב הקהל לא הבין את תוכן ההרצאה, הוא קיבל אותה בהתלהבות, וכך גם התייחסה אליה העיתונות למחרת היום. אחרי הרצאתו על הר הצופים, התקיימה קבלת פנים לכבודו בבית הספר על שם למל. לאירוע זה התלווה מפגש בין איינשטיין והרב קוק, בין גדול המדע לגדול התורה. שניהם הסתגרו לחצי שעה, אך תוכן שיחתם לא ידוע. הפגישה נערכה על פי בקשתו של הרב קוק, שכתב קודם לכן מכתב מרגש לאיינשטיין בזור הלשון. לכבוד גדול חכמי העולם פרופסור אלברט איינשטיין, שלו, אחינו הגדול. אתכבד בזה לברך את הדרת כבודו בבואו לשלו, אל עיר קודשנו לירושלים, לראות בעיני חוכמתו את צעדי התחייה אשר לעמו וצור מחצבתו. הנני מברך יחד עם כל בית ישראל יושב ציון ועם כל ישרי לב ואוהבי חוכמה למען דהין חוכמה לרחמין ברוך שחלק מחוכמתו וברוך הבוחר בעמו ישראל אשר נתן לנו בדורנו את האיש אשר בו גויים וממלכות התהללו להיות לאתרת תפארת לעם חכם ונבון הגוי הגדול והקדוש ישראל. קבל נא אדוני את ברכתי הנמנה בכתב ידי ומאושר אהיה לקבל את פני כבודו ולברכו לזמן ולמקום אשר יקבע לי בטובו. נאמנו המתכבד בכבודו שהוא כבוד עמנו האהוב סלע, הקדוש ומאושר. אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת 1952 ענה איינשטיין לאבא אבן שהציע לו בשם דוד בן גוריון לשמש נשיא מדינת ישראל. אני נרגש עמוקות מההצעה ממדינת ישראל שלנו, אם כי גם עצוב, כתוצאה מן העובדה שיהיה בלתי אפשרי עבורי לקבל את ההצעה, מאחר שכל חיי אני מתעסק עם עצמים בעולם. אין לי לא היכולת הטבעית ולא הניסיון הדרוש כדי להתעסק עם בני אדם ולעסק בתפקידים רשמיים. מסיבה זו אינני מרגיש כי אני מסוגל למלא את הדרישות של המשימה הגדולה הזאת. כששמע בן גוריון על סירובו של איינשטיין להצעה, חש הקלה. כבר לפני כן הבין שהרעיון היה גרוע ואמר לעוזרו יצחק נבון, תגיד לי מה לעשות אם הוא יאמר כן. אם הוא מקבל, אנחנו בכאלה צרות. כשנלקח איינשטיין בשנת 1955 לבית חולים, הוא לקח עמו טיוטת נאום שהיה אמור לצאת לכבוד יום העצמאות השביעי של מדינת ישראל, אך הוא נפטר בטרם הספיק לסיים את הטיוטה. איינשטיין היה ציוני, סוציאליסט ופציפיסט אדוק ודגל ברעיונות אינטרנציונליים. לישראל קרא מדינתנו ישראל, וברך בלב שלם על הקמת המדינה, תוך שסבר כי דו קיום בין יהודים וערבים הוא מטרה שחייבים להשיגה. דעותיו היו ידועות והיה ברור שאילו נבחר לנשיא המדינה היה נתקל בקונפליקטים מצפוניים רבים. שלושה ימים אחרי מותו של איינשטיין התפרסם במספר עיתונים באירופה הרעיון האחרון שנערך עמו מספר שבועות לפני מותו. המראיין אדווין רוט, עיתונאי יהודי אוסטרי, הגיש לאיינשטיין את טיוטת הרעיון להערותיו. איינשטיין הוסיף בכתב ידו את שתי הבעיות שלדעתו חייבות להיפתר, היעדר השלום עם הערבים והמתח עם החרדים. איינשטיין כתב בגרמנית, גישה אחראית של הממשלה ואינטרס משותף יביאו לבסוף לשלום אמיתי ובר קיימה עם הערבים. אני גם מקווה עם מעט ביטחון שהטיפול העכשווי ישפיע על צרי המוכין והאורתודוקסים ושניתן יהיה להתגבר על הבעיות באמצעות שיתוף פעולה אינטליגנטי בעתיד הלא רחוק. את ביקורו של איינשטיין בארץ סיקר לכל אורכו העיתון דואר היום. בשישי בפברואר 1923 הביא העיתון קטע לתולדות פרופסור איינשטיין ובו הוא מספר לקוראיו. באחד ממאמריו האחרונים כתב האיש הגדול הזה בין שאר הדברים, מוזר הדבר שעיתונים אחדים השתמשו בתורת היחסות שלי ויחנוני לפי ראות עיניהם השונות בשם חכם גרמני בגרמניה ובאנגליה בשם חכם יהודי שוויצי. מי יודע אם מחר לרגלי השנאה המתגברת ליהודים בגרמניה לא יקראו לי שם בשם יהודי שוויצי. והאנגלים אז יראו בי אולי דווקא איש המדע הגרמני, כשעל צד האמת הנני רק יהודי. כעבור יומיים בשמיני בפברואר 1923 תוארה בעיתון קבלת פניו של איינשטיין בבית הספר למל. דוד ילין ברך את האורחים בשם ירושלים היהודית. אתה אהוב ויקר לנו לא רק בתור אח גאון המקדש שם ישראל בעמים, אלא בעיקר בתור נושא דגל התחייה ומפיץ הרעיון של המכללה העברית בירושלים, שאנו מקווים לראותך מפיץ בתורה. העיתון מדווח כי מר ילין דיבר דבריו משפט משפט, והדוקטור ברייר תרגם את הדברים לגרמנית. בכלל שלטה בביקור זה השפה הגרמנית, הן בפי איינשטיין והן בפי הדוברים השונים. איינשטיין ענה לדבריו של ילין, היום הזה הוא הכי גדול בימי חיי. שמחתי כי עם ישראל שב להכיר ולא הוקיר את דרכו בעולם. את המפעל הגדול הזה עשתה התנועה הציונית. הכרתי כבר שמה שנעשה עד כה בארצנו הוא דבר של קיימה. בתשיעי בפברואר הקדיש דואר היום את כל עמודו הראשון לנושא ביקור איינשטיין ולתיאור הטקס בהר הצופים, מובא בו מנאומו של אושיסקין ומנאומו של הנציב העליון, הרברט סמואל. אך העיתון מוסיף שבתוך השמחה הייתה מהולה גם טיפה מרה. כמה היה בן יהודה שמח לשמוע את המילים העבריות הראשונות במכללה זו מפיו של גאון המדע כאיינשטיין. העיתון ממשיך ומפרט. בחרת היום הגדול הזה עם אור הבוקר נסעו פרופסור איינשטיין וגברת אשתו בלוויית מלווים רבים ליפו ולתל אביב. הוא מספר כי איינשטיין האזין לשירת מקהלת הילדים ששרו המשיח הנה בא, וגם הוא בשירת התקווה. מעניין להעיר שאיינשטיין התרגש מאוד משירת הילדים שעשתה עליו רושם גדול, ובשעת שירת התקווה דובבו שפתיו את המילים יחד עם השרים, ובעיניו נראו דמעות גיל מתוך רגש מיוחד. ב-14 בפברואר 1923 עובר דואר היום לסקר את ביקורו של איינשטיין בחיפה. ראשית סייר איינשטיין בבית הספר הריאלי. על המדרגות הסתדרה מקהלת בית הספר שהשמיע שירים שונים. דרך אגב, חלק השירה היה חלש מאוד, מציין העיתון, שחרג הפעם מן המחמאות שניתנו עד כה לכל מהלך הביקור. מכאן יצא איינשטיין לבית חולים הדסה, לבניין חברת התחנות הגדולות בארץ ישראל ולבית החרושת שמן. איינשטיין אמר שם, הייתי רוצה להיקרא אך ורק אדם. אלא מכיוון שהעולם עדיין לא הגיע למדרגה כזו, ומחלקים את בני האדם לגרמנים, יהודים, אנגלים וכדומה, הרי אני מצהיר שאני יהודי. ב-15 בפברואר חוזר דואר היום להרצאת פרופסור איינשטיין בבית ספר למל וכותב, שעה גדולה הייתה זו שעת הרת עולם, שעת הרצאה של הפרופסור איינשטיין על תורת היחסות. כל האינטליגנציה הירושלמית כמעט הייתה כאן. חכמים ומלומדים, יהודים ולא יהודים, ובייחוד מבין הגרמנים, בעלי השכלה אקדמית, מהנדסים, אדריכלים, רופאים, סופרים, מורים, אנשי מדע ומשכילים. רק שני המקומות שהכינו לנשיאי הרבנות שלנו נשארו ריקים. אגב, איינשטיין נהג לכתוב יומני מסעות, וכך למשל הוא כותב על ביקורו בהר הבית. אחר כך מטה אל חומת בית המקדש, כותל הדמעות. שם האחים, בני עמי, כהי המוחין, המתפללים בכל רם, פניהם מכוונים אל הכותל, תוך נענועי גופם, לפנים ולאחור. מראה אלוף של בני אדם, נושאי עבר ללא הווה. עיתון הארץ מקדם את איינשטיין ב-4 בפברואר ומאמר על קורות חייו שכותרתו גדול הדור. הארץ כותב, בחיי החולים שלנו אירה היום מאורע חשוב ומעודד. היום הגיע לארץ ישראל גדול הדור בישראל ובעמים, אלברט איינשטיין, אבי תורת היחסות. ברוך יהיה לנו בבואו, היישוב העברי בארץ ישראל ידע לקדם בחיבה ובהרצה את האח הגדול. ב-11 בפברואר מדבר הארץ על הרצאת הפרופסור איינשטיין על הר הצופים. הוא מספר בין היתר את הרצאתו הרצה בצרפתית והעיר בהומור קל. הפעם אדבר בצרפתית, לשון שאינה שגורה בפי יפה. ואם הקהל לא יבין את הרצאתי המדעית על תורת היחסות, ידמנה בנפשו שלא הבין את דבריי רק מפני קשיי השפה שלי. וכולם צחקו כמובן. אין שום אפשרות למסור בעיתון את תוכן ההרצאה, או ראשי פרקים ממנה, למרות השתדלותו של המרצה להסביר את דבריו בעזרת ביורים ותרשימים על הלוח, ולמרות ההקשבה המרוכזת של השומעים, ודאי היו מעטים מאוד אותם שיכלו לתפוס את עיקרי התורה המופלאה. ובמאמר אחר באותו גיליון, הפרופסור איינשטיין בתל אביב, כותב העיתון שאיינשטיין בא אלינו לא רק בתור איש מדע יהודי, אחד המעטים בין החכמים היהודים שאמר בגאון, בין אני לעם היהודי ואני עוצר בתור יהודי, אלא הוא בא בתור ציוני לראות את הארץ, להתבונן על הנעשה בה בתקווה שיעלה אחר כן בידו להשתקע בה. ועל כן נאמר לו, שלום בואך. ואולי הסיפור המרגש ביותר מובא בספרה של רות ירדני כץ. אלברט איינשטיין, סיפורו של גאון. בשנת 1935 אמר אלברט בשיחה עם נתן רוזן, שבא להיפרד ממנו לפני עלייתו לארץ ישראל. לו הייתי צעיר עכשיו, הייתי עושה כמוך ועולה לארץ ישראל. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.